החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו העיקרים. השבוע נקרא פרשת שמיני, ואני רוצה לעמוד על הנושא הכשרות בבית היהודי. בפרשתנו כתוב, בפרק י' פסוק מ"ג, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בהם, כי אני השם אלוקיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם, וכו'. והשאלות הן, ראשית, למה יש כפל הלשון, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בהם? כשאתה אומר ולא נטמאו, פירושו של דבר, שכשאוכלים את זה נטמאים. אז מה הצורך לכתוב ונטמאתם בהם? זה כפל הלשון. שנית, התורה מנמקת, למה לא כדאי לאכול? כיוון שאני השם אלוקיכם, ואתם צריכים להיות קדושים, כי קדוש אני. זה קצת קשה, נטבוע מהאדם להיות כמו בורא עולם. אחרי הכל, קדושתו אין לה גבולות, ואנחנו בשר ודם. אז איך זה הנימוק הזה כל כך מחייב אותנו? מאזינים יקרים, אני רוצה לעמוד, רוצה לומר, להקדים ולומר, לצערנו רבים וטובים שטועים וחושבים שהנושא של הכשרות המזון ומאכלות אסורות, זהו שאלה רק של איסור והיתר. האם יש בזה איסור? אין בזה איסור? ואם אדם הולך לכיוון של הידור, אז זה רק עניין של חסידות. ולכן בדרך כלל יש הרבה שנוטים לסמוך על כל מיני הכשרים, ולא חוששים לאיסור, כי תמיד יש להם על מי לסמוך. אז מכלים מרשים לעצמם להקל בכל מיני סוגי הכשרים, או בלי הכשרים לצערנו, סומכים על האדם וכדומה. עולם תורתנו מלמדת אותנו, שזה ממש טועים בגדול אבל. כי מלבד האיסור שיש במאכלות אסורות, הצלחת חינוך הילדים, והצלחתו של האדם בעבודת השם תלויה בכשרות. כיוון שכשאדם נכשל במאכלות אסורות, יש נזק בלתי הפיך שפוגם את הנשמה ואת השכל של האדם. כל התשוקה ועירת שמיים שלו לקיום תורה ומצוות, הכל מתרופף אצלו. ולכן אדרבה, כמה שיותר מהדרים, ככה הוא זוכה לזיכוך השכל שלו, הנשמה שלו יותר מתקדשת ומתעלה. וכמו שכותב הרמח"ל, להבדיל, אם יש חשש סכנה של הרעלה, איזה דבר שהוא מסכן את החיים של האדם, כמה אדם מתרחק מזה? הוא לא סומך על כל דבר, אפילו יש חשש הכי קטן, הוא כבר בורח מזה, הוא נמנע מזה, כמו שיש כאלה טועים, אפילו ראינו בחיסון, בגלל שכל אחד מעלה איזה ספקולציות ואיזה כל מיני דברים, ישר יש כאלה מפחדים. וכשאדם תמיד חושש לנפשו, אלף פעמים קל וחומר כמה אדם צריך להיזהר ולחשוש ממאכלות אסורות. כי זה לא רק השאלה של האיסור, אלא זהו הפגם בנפש ובנשמה של האדם. כמו שכותב הזוהר פרשתנו, הוא אומר, הזוהר המתורגם, בואו ראה כל מי שאוכל מאותם מאכלים שיש בהם איסור, הוא נדבק בתומעה ורוח תומעה שורה עליו. הוא מראה את עצמו שאין לו חלק באלוקה העליון. ואם הוא יוצא כך מהעולם הזה, אז הוא נתעב בעולם הזה ונתעב בעולם הבא. לכן כתוב, ונטמאתם בם בלי א', כמו שנסביר. והוא מוסיף הזוהר ואומר, שלא נמצאת רפואה לתועבתו, ולא יוצא מתומעתו לעולמים. אוי להם, אוי לנפשם, שלא ידבקו בצרור החיים לעולמים. עד כמה זה חמור. זה לא שאלה רק איסור ויתר, אלא זהו הפגם של הנפש, ושל הנשמה שנתמת ופשוט מנותקת, מתנתקת מבורא עולם. לכן כתבו התוספות מסכת כתובות בדף קד עמוד א', בשם מאמרי חז"ל מדרש, עד שאדם יתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך גופו, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך גופו. ובאמת, אלו הן הדברים שחז"ל דרשו במסכת יומא בדף ל"ט עמוד א'. שם הגמרא אומרת, תנא דבר רבי ישמעאל, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. מאיכן למדים את זה? שנאמר, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמתם. מה פירוש? בתורה כתוב ונטמאתם בלי א', והרי שורש המילה טמא זה עם א', אז לאיכן נעלמה א', שזה השורש של המילה ונטמאתם? מדייקת מכך הגמרא שכוונת התורה לרמז לנו שעל ידי שאדם אוכל דבר שהוא אסור, הוא פשוט מטמטם. טמטום פירושו של דבר, נסתמים לו עיני השכל שלו, המוח שלו, הראייה שלו, החשיבה שלו. זה מטמטם את האדם. וכותב בספר החינוך במצווה עין ג', כמה שאדם משיג ומנסה להבין את התועלת ואת הנזק, הוא כעין וכאפס מהאמת. לכן הוא מבאר במצווה שין סמך ב' משורשי המצווה, לפי שעניין התומעה ידוע לחכמים שיחליש כוח הנפש השכלית ויערבב אותה ויפריד בינה ובין השכל העליוני השלם. ולכן הוא אומר, זה הפשט מה שדרשו חז"ל, ונטמאתם ונטמתם. אומר החינוך, זה אלה מילותיו, כלומר שמעיינות השכל מטמטמים בטומאה. זאת אומרת שבעצם כשאדם אוכל מאכלות אסורות, ישנם כאן שני חלקים. יש את החלק של האיסור שעובר על איסור מהתורה, או איסור דרבנן, אבל יש מעבר לכך, הטמטום, הטומאה, האטימות שמחולל, המחיצה שעושה בינו לבין בוראו, ואפשר לפי זה ליישב. זה הפשט מה ששאלנו, למה התורה כופלת את הלשון, ולא תטמאו ונטמאתם. זה שני חלקים. ולא תטמאו זה האיסור, ונטמאתם זה הטומאה, זה הטמטום שהוא התוצאה של אכילת האיסור. אז זה לא כפל, כי יש שני חלקים בכל מאכל שאינו כשר. כך שבעצם המושג הזה של אכילת מאכלות שאינם כשרים, מה עושים? עושים פשוט מחיצה בינו לבין בוראו, כיוון שהוא נטמע ומטמטם אותו, פוגם את נפשו ואת נשמתו. לכן התורה מנמקת לנו מה הנימוק, כי אני השם אלוקיכם, כי קדוש אני והתקדישתם. ודאי שלא התורה לא מבקשת מכל אדם להיות מקודש כמו הקדוש ברוך הוא, כי אדם בשר ודם והקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. אבל התורה מבקשת מהאדם שאל תיצור פגם בנפש ובנשמה שלך, ואל תעשה חיץ ומחיצה בינך לבין הבורא. כי ברגע שאתה אוכל מאכלות שאינם כשרים, הדבר הזה בעצם גורם למצב של טמטום ושל טומאה וניתוק של הנשמה שלו מבורא עולם. כמו שאמר הזוהר, וכמו שבאמת חז"ל מספרים לנו בירושלמי, הירושלמי במסכת חגיגה בפרק ב' הלכה א', מספר הירושלמי שמה על אלישע בן אבויה. איך הגיע המצב של אלישע בן אבויה לפרוק כל עול מעליו? הוא היה גדול הדור, גאון עצום. איך הוא הגיע להידרדרות כזאת ולצאת לתרבות רעה? איך הוא הגיע לכזה מקום? מספר הירושלמי, כשאימו של אלישע בן אבויה הייתה מעוברת ממנו, עברה לפני עבודה זרה, ושם עשו, צלו את החזיר, ואז מרוב התאווה שנכנס בה, לא יכלה להתאפק, וכיוון שהרי מעוברת מפני הסכנה, מתירים לה לאכול אפילו זה איסור, אז היא אכלה. ואותו מאכל איסור שאכלה בזמן הריונו, שהייתה מעוברת באלישע, זה הדבר שרדף אותו. למרות שהוא יצא וגדל בתורה, ונכנס מארבעה אלה שנכנסו לפרדס, היה רבו של רבי מאיר בעל הנס, אבל הארס של אותה אכילה, למרות שאימו הייתה מעוברת, ועל פי ההלכה מותר לה לאכול מפני הסכנה, אבל זה לא עוזר למציאות לתוצאה. התוצאה היא שהמאכלות האסורות זה ארס, זה משפיע, פוגם את הנפש, את הנשמה של האדם. ולכן הוא יצא לתרבות רעה. ממש מזעזע. עד כמה כוחם, כוח ההשפעה של מאכלות אסורות. לכן כותב הרמה, ביורה דעה בסימן פ"א סעיף זין, כותב הרמה, שצריך להיזהר, לא לתת לי תינוק, שלא לאכול דברים אסורים. כיוון שזה יזיק לו, הוא מבאר השח שם, כותב השח, שלמרות שמעיקר הדין האדם לאב, לא מצווה להפריש את בנו, במיוחד באיסורים דרבנן, אבל בכל זאת חייב למנוע אותו, למה? בגלל שזה גורם לטמטום הלב, וגורם לו לטבע הרע. הוא מוסיף על כך הפרי חדש, דברים מזעזעים ממש. אומר הפרי חדש, לפי זה לשונו, אני מקריא את לשונו של הפרי חדש, לפני 350 שנה ומעלה, ולפי שבזמננו זה, אין נזהרים מעניינים אלו, רוב הבנים יוצאים לתרבות רעה, ורובם הם עזי פנים שבדור, ואין יראת השם נוגעת בליבם, ואף אם יוכחו מעל פניהם, לאו בר קיבול למוסר נינו. פלא פלאים לשמוע את הדברים האלה. הפרי חדש לפני 350 שנה ומעלה הוא מעיד על בני דורו, שרוב הבנים יוצאים לתרבות רע, למה? לא נזהרים בכשרות המזון. עד שהם הופכים להיות עזי פנים, אין יראת השם, ואי אפשר להוכיח אותם. מה נאמר בדורנו, רחמנא ליצלן, ירידת הדורות אחרי כמה מאות שנים, כמה זה משפיע ופוגם את הנפש ואת הנשמה של האדם. כמו שמסופר על הרמב״ם, מביא את זה הבעל שם טוב, בספר דגל מחנה אפרים, פרשת עקב, מביא את זה בשם הבעל שם טוב, וגם מסופר בשם הגרח מבריסק, גם כן את הסיפור הזה, שהרמב״ם הרי במסעותיו, פעם הוא נסע לתימן, והוא פגש שם אחד הגאונים שהיה גאון, ודיברו הרבה בדברי תורה, ומאז נקשרו, ותמיד היה שולח שאלות לרמב״ם. והנה פעם אחת, מקבל הרמב״ם מכתב מאותו גאון, ושואל אותו, הוא מבקש ממנו, תוכיח לי, שתחיית המתים זה אמת, כמו שאומרים חז"ל, כמו שדורשים חז"ל. כשראה את זה הרמב״ם, מזדעזע, איך יכול להיות שיהודי יבוא ויגיע למקום כזה, לשאלה של כפירה כזאת, ועוד גאון כזה. היה המום מהשאלה שלו. ואני מקצר ואומר, בסופו של דבר, כותב הרמב״ם תשובה, ומה בתשובה שלו כתוב? צא ותבדוק את השוחטים והבודקים בקהילה שלך. מה הקשר בין השאלה לבין התשובה? אבל אותו גאון קיבל, סבר וקיבל, הלך לבדוק ולחקור אחרי השוחטים והבודקים, וממש הזדעזע לגלות שפשוט מאכילים את כולם נבלות וטרפות. רק אז הוא הבין איך הרמב״ם משיב לו. אם אתה מגיע לכזו שאלה, זה אומר, כנראה שנסתם לך המוכין שלך, התמתם הלב שלך, בגלל שנפגם על ידי מאכלות אסורות. זה כוחם של מאכלות אסורות. מסופר בספר ירושלים של מעלה, שהייתה שם גרה איזה סבתא אחת בשם אלכה, הייתה גרה שם, ופעם אחת בתחילת הסליחות, כמובן שלפי מנהג האשכנזים, עבר שם ראש הישיבה רב אלעזר דן רלבג, עבר לבית הכנסת ושמע שאותה סבתא בוכה, לא ידע מה קרה לה, למה היא בוכה. אז הוא בדק והיא סיפרה שלא יכול להיות, שהיא לא מצליחה להבין ולהפנים איך ייתכן שהנכד שלה חזר מהחדר עם תעודה שבהכנה הוא לא מצליח, אין לו ציון מצוין, וכל הזמן הציונים שלו הכל מצוין, פתאום המצב השתנה וירד הציון המצוין הזה מהתעודה, והיא לא יכולה להפנים את זה ולהכיל את זה, והייתה בוכה איך ייתכן שהנכד שלה מדרדר. אבל היות והרב רלבג הוא היה נוהג תענית דיבור כל עד אחרי יום כיפור, כתב לה שהוא עכשיו הוא לא יכול, אבל הוא מיד במוצאי כיפור הוא יטפל בנושא. ואחרי באמת יום כיפור, אחרי הבדלה, הלך, בירר אחד לומד הילד, הוא היה בגיל 11, ובירר מי הם הבוחנים, היו שבעה בוחנים, הלך לבוחן ראשון, זה לא הוא, השני, שלישי, עד שהגיע לבוחן שבחן את הנער, ושאל אותו, תגיד לי מה באמת קרה, למה הציון שלו השתנה? אמר לו, האמת הוא, תמיד הוא היה ממש באמת מצוין, אבל מפסח והאלך התחולל בו שינוי עצום. אני לא יודע למה, אבל אין לו הבנה. בקיצור, הרב אלעזר דן לרבג החליט לברר, אין ברירה, הלך להורים של הילד, ולקח את הילד, שוחח איתו, מה קורה, מה אתה חושב, אמר לו, אני מתפלל, התלמיד אומר לו, אני מתפלל, אבל לא מצליח להבין, אני לא יודע למה, מה קרה, מאז מפסח כבר זה קרה. שאל אותו, מה היה, אולי אתה יכול לספר לי קצת מה קרה באותו זמן, ואז התגלגל הדברים שהוא מספר לו, שבאמת הם שחקו, הוא היה עם איזה חברים, והם שחקו, והאבא של אותו חבר ששחקו אצלו בבית, חימד אותם באשכול ענבים קטן. מאיפה הענבים האלה? התברר שיש לו למשפחה, לאבא הזה יש לו משפחה בפתח תקווה, שיש להם קרן, והביאו להם ענבים, אבל שכחו לעשר, ופשוט אכלו טבל גמור. ואז ההורים הבינו, הנה המקור של הבעיה, אמר להם, הוא אכל טבל גמור. מאז נסתמו מעיינות החוכמה של הילד. וככה הוא הלך והסביר לסבתא שזה הסיבה, ועכשיו צריך לתקן את זה. אמר להם, תקבלו עליכם תקנה שאתם תלכו כל הזמן להוכיח את הבני אדם ולהזכיר לבני אדם שיעשרו את הסחורה, שזה יהיה תשובת המשקל כנגד הכישלון הזה. עד כמה בשביל אשכול ענבים קטן מאבדים את כל ההצלחה בלימודים. אותו דבר ראיתי בספר טובחי הביאו של הרב זילברשטיין. אז הוא ספר שפעם אחד אצל הביאו לרב חיים קניבסקי, הגיע אליו איזה מהנדס בכיר, פרופסור במתמטיקה. היה בגיל 85-90. אדם חרדי, ירא שמיים, כל יוצא חלציו, יושבים בתי מדרש, לומדים, וגם הוא קובע עיתים לתורה ויושב ולומד. אבל אותו פרופסור מספר לרב חיים קניבסקי, הוא אומר לו, אני דבר אחד לא מצליח להבין. כבר שנים שאני מנסה, ואני יושב ללמוד את הגמרא ולא מצליח להבין אותה. לא מצליח להבין את הגמרא. כמה שאני מנסה, לא מצליח. ודברים אחרים אני כן מבין. אני פרופסור למתמטיקה, אבל לא בגמרא. בגמרא לא קולט. אמר לו הרב חיים קניבסקי, אולי נכשלת במאכלות אסורות. הוא יושב וחושב וחושב וחושב. בסופו של דבר נזכר, פתאום הוא אומר, נזכרתי כשהיה ילד בגיל 9, הוא אומר. אז יש להם הרי גם כן, למדו גם עם הגויים. הוא אומר שפעם אחת, אחד הגויים הביא את החזיר, עשה על האש, והכל כך מגרה מאוד מאוד מאוד, וגם כן חיבדו אותו שיוכל גם הוא וכו'. לא עמד בפיתוי. והוא אכל. ומאז באמת השתנה כל ההבנה שלו בלימוד הגמרא. מאז הוא לא הצליח. אמר לו, זה הסיבה. זו הסיבה. מאז בגיל 9 עד היום בגיל 90 לא יכול להבין גמרא, בגלל שהשכל שלו נסתם. בגלל שהוא אכל מאכל אסור, שטימה ופגם את הנפש ואת הנשמה וטמטם לו את המוח. זה כוחם של מאכלות אסורות. אז הוא אמר לו, אתה צריך לצום, אפילו שקשה לך לצום. אמר לו, בגיל 90 אפילו עם כיפור קשה. אמר לו, אבל בכל זאת תתאמץ לצום כדי לתקן. מזה נשכיל ונבין עד כמה יש לזה השפעה שלילית. אותו דבר מעשה נוסף שהוא מביא שם עם אברך אחד שהיה מלמד עם בחור לחזק אותו, שיעור העזר, חוזר איתו את הגמרא ומלמד אותו. וברוך השם, היה נפלא, תמיד היה טוב. אבל פתאום, איזה יום אחד, יושב ולומד איתו, ולאחר שלומדים, הוא לא מבין כלום. חוזר לו עוד פעם, לא מבין, חוזר לו עוד פעם, לא מבין. אמר, טוב, אולי היום היה עייף, מחורת, מחורתיים. ככה כבר כמה ימים, שבוע, שבועיים, אין הבנה, הילד פשוט השתנה לחלוטין. הוא מתאמץ, הוא מנסה, הוא משתדל, הוא לא מבין מה מלמדים אותו. אמר לו אותו אברך, בוא נלך אולי לרב חיים קניבסקי, גם נקבל עצה וברכה. לקח אותו, הלכו לרב חיים קניבסקי, הסתכל עליו, אמר לו, במצח שלך נראה דמות של חיה, כנראה שנכשלת במאכלות אסורות. ואז אותו בחור נשבר, התחיל לבכות ולבכות ולבכות, והוא מספר שהוא פעם אחת, שהוא בא לבית לאברך הזה, אשתו של האברך חפתה עוגות, עוגות גבינה, כל הבית היה מריח, מגרה מאוד 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 מאוד. ואשתו כמובן חיבדה את בעלה וחתכת עוגה עם כוס קפה, והאברך שאל את הבחור, אם אתה לא בשרי, אולי להגיש לך גם כן חתכת עוגה. אז הוא אמר לו שהוא לא בשרי, אבל האמת היה שהוא היה בשרי. הוא אכל ואכל בשרי, סודה בשרית. היה אסור לו לאכול. אבל כל כך הריח גירה אותו, הוא לא יכל להתאפק, אז הוא שיקר. אמר לו שהוא לא בשרי, ואכל את העוגת גבינה. אומר, ומאז לא הצליח להבין יותר את הגמרא. עד כמה ההשפעה של מאכלות אסורות, מאזינים עיקרים. אנחנו חייבים ללמוד מכאן. אחד מהיסודות של הבית היהודי זה הכשרות. כל זוג שבונה בית צריך לדעת שכל ההצלחה בתורתו וחוכמתו ויראתו וחינוך הבנים והבנות תלוי בכשרות המזון. ככל שרמת הכשרות תעלה, ככה ההצלחה, השגתו בחוכמה, בתורה, ההצלחה בחינוך הילדים גם כן יהיו יותר טובים. לכן צריך להבין ולהשכיל מעבר לאיסור. האיסור עוד יש לדון ולהתפלפל ויש על מי לסמוך וכו'. אבל מה עם הנפש? מה עם הנשמה? האם זה פחות מסוכן מחשש של סכנת נפשות? סכנת גופו? עוד יותר, 10 מונים צריך האדם לברוח. ומכל חשש בקשרות המזון, מהפגיעה, מהפגם בנפש, בנשמה, בחינוך של הילדים. כמו שראינו אלישע בן אבויה, אפילו שזה עם היתר, אבל זה לא עוזר, יש מציאות שזה פוגם ויצא לתרבות רעה. כמו שיעיד הפרי חדש על כל בני דורו, שרובם יוצאים לתרבות רעה בגלל חוסר הזהירות בכשרות. מה הפלא לתופעה הקשה בדורנו? כמה נשירה, כמה יושבי ברזלים, רחמנה לצל שמדרדרים לרחוב. תופעה שמחיבה לכולנו. אבל הוא ישכילו, יחכימו, יבינו שאחד מהדברים החשובים ביותר כדי להצליח בחינוך הילדים והבנים והבנות זה להקפיד כמה שיותר על הכשרות בבית היהודי. אנחנו רואים את המציאות בעולם. הרי אנחנו עדים למציאות עם ישראל עולה בחוכמתו על כל אומות העולם. בכל מדינות העולם המוח היהודי הוא המוביל. וככל שיותר נזהר במאכלות, עוד יותר נשיג ונגיע לדרגות יותר גבוהות. זה הכוח של הכשרות המזון. לא בחינם התורה מתווה לנו את הדרך איך לבנות את הבית. רק יש כאלה בגלל הקושי, העלות היקרה שכרוכה בכשרות מעודרת, כי כשרות מעודרת מזקיקה ומצריכה פיקוח כפול ומכופל עם עלויות יותר כבדות. זה מייקר את המוצר, ואז יש תירוץ מה לעשות, זה יקר, אפשר להשיג יותר בזול. לא להתפשר. כבר אמר ראש שיבת פורת יוסף, הגאון הגדול רבי עזרא עתיה, זכרונו צדיק וברכה. הוא אומר, חז"ל אמרו, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. למה חכמים כתבו בלשונם מזונותיו של אדם? תקציבו של האדם קצוב מראש שנה. יש תקציב, אתה 100,000, אתה 150,000, אתה 120,000. אלא אומר הרב עזרא עתיה, לא, הקשחו לא מקציב סכום, הקשחו מקציב מזונות. פירושו של דבר, כיוון שיש מזון שאדם קונה אותו בשקל, ויש אדם שהולך קונה את המזון, אותו מזון בעשרה שקלים. אז איך אפשר לתת תקציב? הרי הוא צריך עשרה, וזה צריך מספיק לו שקל. מי קובע את התקציב? הבחירה של האדם. אדם משלם על הכשרות כפול ומכופל. זה לא פוגע בו. זה לא על חשבונו. התקציב שלו זה יהיה לפי המזון. כי רצון השם שאתה תיעדר ותתאמץ לעשות יותר. כמה שיותר מהודר, הרי זה משובח. לא לחסוך בזה. כי זה בנפשנו הדבר. זה דבר שפוגם את הנשמה של האדם. זה מוריד את כל התשוקה בעבודת השם. זה מוריד את כל החשק מהלימוד, החשק מהתפילה, החשק בכלל מקיום התורה והמצוות. למה? בגלל שזה ההשפעה שיש ממאכלות אסורות שמטמטם את הלב, עושה חיץ בינו לבין קונו, פשוט שורה עליו טומאה וטמטום. וזה מה שאנחנו צריכים להבין, עד כמה חשוב עמוד התווך של הבית, הכשרות בבית היהודי. לכן כל אחד ואחד, יכלה שיאמר גיבור אני, והתאמץ כל זוג להציב אתגר, שאנחנו מחפשים את המקסימום, לא להסתפק במינימום, כי זה סוד ההצלחה. הבעל מצליח בלימודים, האישה בלימודיה, מצליחים בחינוך הבנים, מחדירים בהם אהבת התורה ויראת שמיים, יש כלי קיבול, רק בזה נוכל לזכות בעזרת השם לשפע ולברכה, ולזכות לדור ישרים מבורך בעזרת השם, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.